הרב בני לאו, שמואל ב', פרק כ'.
עצרנו בפרק הקודם, פרק י"ט, בתמונה הקצת משעשעת, מאוד רצינית, איך בני ישראל נגד בני יהודה נאבקים על דוד. מי מחזיק במלך? האם דוד הוא מלך של שבטי ישראל, בני יוסף, או דוד הוא מלך של שבטי בני לאה, של שבט יהודה? המאבק הזה הוא מאבק שמבטא את העומק, את העומק של הפירוד בין שני אולי שני העמים האלה, בני רחל ובני לאה, שבט יהודה ושאר שבטי ישראל. והפרק שלנו קופץ את זה ממש למרכז הבמה. הפרק מתחיל, שם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי איש ימיני. הנה שוב אנחנו מגיעים לשבט בנימין, שבע בן בכרי, משפחה מיוחסת מתוך בנימין. הוא נושא את שופר המרד ואת סיסמת הקרב, סיסמת הקרב שאומרת אין לנו חלק בדוד, אין לנו נחלה בבן ישי, איש לאוהליך ישראל. הסיסמה הזאת היא תלווה אותנו מכאן והלאה והלאה, גם כשירובעם בנבט יקרא את ממלכת רחבעם, כלומר ייפרד ממלכות שלמה, זאת תהיה אותה סיסמה של אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. זה משהו כל כך עמוק. שבע בן בכרי הוא מבטא פה את העומק של השבר, הוא מבטא את הזהות של בני בנימין, שכשרואים איש ישראל, שאיש יהודה לוקח את דוד במרכבה, שדוד בעצם נאסף על ידי שבט יהודה ולא על ידי שבטי ישראל, הם מרגישים נבגדים, והם צודקים. הם צודקים שהרי הם נתנו לדוד במחניים את החסות, הם יצרו בעצם את התשתית שיהיה אפשר לבלום את מרד אבשלום. כל אנשי הגלעד שהם אנשי שאול, הם אלה שהצילו את דוד, ועכשיו דוד מפנה להם עורף כדי להתקבל חזרה בשבטו, כדי לחזור לתוך נחלתו. דוד חוזר חיבוק דוב של אנשי יהודה, והמרד מתחיל על ידי שבע משבט בנימין, שבע בן בכרי, אין לנו חלק. וכל איש ישראל הולך אחריו, מאחרי דוד אחרי שבע, זאת אומרת, המרד צולח, העם נע ונד ממש כמו רוח. יש פעם אחת שכולם נועים אחרי דוד, ועכשיו כולם אחרי שבע בן בכרי. לא שמענו עליו קודם, ופתאום האיש הזה הופך להיות המנהיג האלטרנטיבי שמורד בדוד, המרד הבא. דוד מגיע לירושלים, לוקח את אנשים שחיללו אותם, שאבשלום חילל אותם, שם אותם במשמרת עד יום מותם, ואז הוא קורא למפקד החדש של הצבא. אתם זוכרים? את מי הוא המליך על צבאו? את עמסה בן יתר, המפקד של המרד, המפקד של אבשלום. עמסה בן יתר מקבל פקודה מדוד, תזעיק את איש יהודה שלושה ימים, כי אלה הלוחמים. עכשיו זה מלחמת יהודה בישראל. שלושה ימים אתה פה עמוד, הוא נותן לו פקודה מאוד קצובה. אתה צריך עכשיו להסתובב בכל נחלת שבט יהודה, לגייס את העם למלחמה, תוך שלושה ימים תעמוד. ואז אומר לנו פסוק ה' שהמסע הולך להזיק את יהודה, ויוחר מן המועד אשר יעדו, ועדיין אנחנו לא יודעים למה. אין לנו עדיין את הפשר של למה אחר המסע בין יתר מהשליחות ששלח אותו דוד, מהו פשר הכישלון. אנחנו נגיע לזה עוד רגע בהמשך, אבל ברור שיש פה איזשהו איחור שהוא לא איחור טכני, ויוחר זה לשון אקטיבית, הוא אחר כי הוא התכוון לאחר מהמועד אשר יעדו. ואז דוד בחוסר סבלנות פונה אל אבישי, אל אבישי אחיו של יואב, ואומר, אתה ירה לנו שבע מאבשלום, המרד הזה הוא יותר מסוכן, כי אבשלום בא מתוך יהודה. אבל כאן אנחנו חוזרים בעצם אחורה לבית שאול מול בית דוד, זה מסוכן, תחתוך את המרד הזה מהר, אומר דוד לאבישי, תחתוך את זה, קח את עבדי אדונך ורדוף, פן מצא לו הרים בצורות והציל עינינו. מי יוצא? במקום שזה יהיה אבישי שמוביל את הצבא, הפסוק הבא, ויצאו אחריו אנשי יואב, והקריטי והפליטי וכל הגיבורים. יואב, מה אתה עושה פה? מי פנה אליך? מי הזכיר אותך? מסתבר שדוד שהדיח את יואב בפרק הקודם, נכון? הוא נתן את המפתחות של הצבא לידי המסע בן יתר, הוא בעצם השפיל את יואב. יואב שהרג את אבשלום ננזף באופן הזה על ידי דוד, שאומר, אתה לא תניג יותר את הצבא. הגיבור השני, המפקד המשני, זה אבישי, אחיו של יואב, שמלווה את דוד לכל הדרך, הוא עכשיו מקבל את התפקיד, בגלל אי עמידת המסע במשימה, מקבל אבישי את המפתחות, אבל מי שבפועל מוציא את העם לתוך המלחמה של מחיקת המרד הזה של שבע בן בכרי, זה יואב. יואב משתלט על הצבא, כי אבישי לא יכול כנגד יואב, ויואב לא אכפת לו. יואב יש לו דבר אחד מול עיניו, הוא לא סופר איש, הוא רוצה מלכות, ובשם המלכות הוא יעשה הכל. והנה הם רודפים, לאן הם מגיעים? באופן פלאי, הם יוצאים מירושלים כדי לרדוף אחרי שבע בן בכרי, הם מגיעים לגבעון, לאבן הגדולה. מה אתם עושים שם? המסע בא לפניהם, מאיפה הוא בא? המסע בן יתר הרי קיבל משימה מאוד ברורה, 3 ימים אתה צריך להסתובב בנחלת יהודה ולאסוף את העם. אתם זוכרים את גבעון? גבעון היא הרי עירו של שאול בבנימין. מה אתה עושה שם? אין זאת אלא שהמסע בן יתר ערק מצבאו של דוד והלך לכיוון הצבא של שבע בן בכרי. וכנראה זה המשמעות של ויוחר מן המועד, מועד אשר יעדו. ולכן כשאנחנו מגיעים לגבעון, אנחנו מגיעים לאותו מקום. אתם זוכרים את יואב ואבנר בפרק ג' של ישחקו הנערים לפנינו? עוד פעם אנחנו נמצאים צבא מול צבא, אבל הפעם המסע בין יתר, אני לא יודע אם הוא עם צבא. המסע בא לפניהם, יואב חגור את מידו ומצומדת בתערה, ואז אומר יואב להמסע, שלום אחי, ומחסל אותו באחת, כי המסע לו נשמר מן החרב, ויקהו חומש וישפוך מאב, מוות אלים שרוצח יואב את המסע, על בגידתו צריך לומר. יש פה דין של מורד במלכות, המסע בין יתר נהרג בחטאו, ויואב לא שואל איש, הוא פוסק את דינו אחת למות. ככה הוא הרג את אבנר כשהוא חשד בו, כשהוא בעצם עושה גייס חמישי בתוך צבאו של דוד. ככה הוא עכשיו מחסל את המסע בין יתר, יואב לא שואל איש. ככה הוא בעצם גם אפשר לומר עליו שלום שהוא רצח. עכשיו מתחיל המרדף. יואב רודף יחד עם אבישי אחיו, יחד עם הצבא, אחרי שבע בן בכרי. תשימו לב עד איפה הם מגיעים. הם מגיעים בגלגול הזה של המרדף הזה, בכל שבטי ישראל, אבלה ובית מאחה, הם מגיעים עד לצפון הארץ, לפי כל הפרשנות החדשה שמנסה לאפיין גיאוגרפית את המקום הזה. אנחנו נמצאים כבר באזור מטולה, אנחנו נמצאים בצפון, צפון, צפון, נחלת אשר. ואם אנחנו מבינים משהו כאן בכל הסיפור הזה, מסתבר שכל ערי ישראל סוגרות את הדלת בפני המורד הגדול שבע בן בכרי, והוא צריך לחצות את כל נחלת ישראל, ויואב ואבישי עוברים את כל שבטי ישראל כדי לצוד את הנלכד הזה, את המסע, את שבע בן בכרי, שבעצם ביקש לקחת את השלטון. הרגע הזה של הסגרת שבע בן בכרי על ידי האישה החכמה מופיע לנו בצורה מצומצמת מאוד. הם סוגרים את העיר בסוללה, הם סוגרים אותה ממש על מנת להשמיד עיר. וכשמגיעים אל החומה, ממש מגיעים אל החומה, יואב עומד וקוראת לו אישה חכמה, שמעו אמרונה אל יואב, קרב עדנה ואדברה אליך. קרב עדנה זה מסוכן מאוד, אנחנו יודעים את זה. אבל יואב עומד ומנהל דיאלוג עם אישה, ויקרב אליה ותאמר אישה, אתה יואב? ויאמר אני, ותאמר לו שמע דברי אמתך, ויאמר שומע אני. איזה מין דיאלוג כזה של פתיחה כדי לגשש ולראות מה תהיה האווירה בינינו. ותאמר לאמור, שימו לב, ותאמר לאמור, יש פה מריחה גדולה מאוד של דיבורים. ותאמר לאמור, דבר ידברו בראשונה לאמור, שאול ישאלו באבל וכן אתמו. אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל? למה תבלה נחלת אדוני? תשימו לב כמה היא מקדימה וכמה היא מדברת. היא מעריכה מאוד 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 בדיבורה. אבל מה היא מנסה להגיד לו? היא מנסה להגיד לו, אתה לא סופר כלום, אתה ישר באבחת חרב מנסה להשתלט על העולם. אצלנו כאן יש משקל לדיבור. אנחנו עיר של חכמים, דבר ידברו, היא אומרת. דבר ידברו בראשונה, שאול ישאלו באבל, וכן אתמו. אצלנו יש משקל לדיאלוגים, אצלנו למגעים של מסע ומתן, של דיבור. יש כוח, לא צריך רק חרב. אתה לא צריך להשחית עיר בישראל, תגיד מה אתה רוצה. ואז הוא אומר לה, אני לא אשחית, באתי לקחת את שבע. והיא אומרת לו, בבקשה, הנה ראשו מושלח. ותבוא האישה אל כל העם בחוכמתה, ויחרטו את ראש בשבע וישליחו אל יואב. צריך להגיד פה משהו בדיני הסגרה של אויב, שאנחנו לומדים את זה בעצם מהסיפור הזה, אל כל דיני המלחמה. מה אומר יואב לאישה? הוא אומר, אני רוצה את האיש הזה, שבע בן בכרי. אם את נותנת לי אותו, לא יהיה שום קרב, לא יהיה שום דם במקום הזה. והאישה הזאת פונה אל אנשי העיר, וביחד הם, בעצה אחת, הם זורקים את ראשו של שבע, משליחים אל יואב, ויפוצו יואב וחייליו מהעיר לאוהליו, ושב לירושלים. בעצם הרגע הזה הוא רגע שבו אנחנו מבינים שיש איזושהי לגיטימציה חוקית, אם תרצו, הלכתית, להסגיר אדם כדי להציל עיר. בתנאי, אומרת התוספתא, שמלמדת את הפרשה שלנו, אומרת שהתנאי הוא כשבע בן בכרי. זאת אומרת, אם המבוקש הוא אדם שיש לו עבירה של מרד, ומסגירים, מבקשים את ראשו באופן ספציפי, אז מוסרים אותו כדי שלא יארגו כולם. הדיון בתוספת הזה על אם יש לנו משלחת של אנשים שבאים וצדים אותם, סוגרים אותם, ואומרים לה, תנו לנו אחד ונארגנו, או לא, אם לא תתנו, נהרוג את כולכם. האם מותר להסגיר אדם כדי להציל קבוצה? והתשובה היא כשבע בן בכרי, ומחלוקת המוראים, רבי יוחנן וריש לקיש, מה פשר כשבע בן בכרי? האם כשבע בן בכרי שאכן דינו מוות כי הוא מרד במלכות, או כשבע בן בכרי אפילו אם אין דינו מוות, אבל הוא wanted, הוא אדם מסומן, שיש לו שם ויש לו פנים, ומי שמבקש אותו רוצה דווקא אותו ולא סתם אחד. השאלה הזאת מגלגלת את כל ההיסטוריה שלנו, גם היסטוריה של מלחמות, גם היסטוריה של שואה, של דינים, של נפש מפני נפש, ולא נרחיב את זה כאן. הפרק שלנו, הפרק של שבע בן בכרי, מסתיים בצורה מאוד מאוד אירונית. יואב שב ירושלים אל המלך. אתם שמים לב פסוק אף ב', ואתם שואלים את עצמכם, סליחה, מאיפה הוא יצא? הרי המלך לא ספר את יואב בכניסתו. המלך שלח בתחילת המרד את המסע, והמסע מרד. המלך שלח את אבישי, ויואב חטף לאבישי את השלטון. ועכשיו יואב עם אבישי מוליכים את המהלך הזה עד השמדתו של שבע בן בכרי, ובעצם ביטול המרד. ועכשיו יואב שב ירושלים אל המלך, והפסוק הבא, פסוק אף ג', יואב אל כל הצבא ישראל. פסוק מאוד מאוד לא ברור. יואב אל כל הצבא ישראל. שהמשמעות של הפסוק זה, יואב משתלט על כל הצבא. גם אם דוד רצה להדיח את יואב אחרי רצח או הריגתו של אבשלום, יואב מודיע לדוד, אני כאן, אני על הצבא, איש לא ייקח את הצבא מידי, גם לא המלך בעצמו. ואז ממשיכים את רשימת השלטון, בנייה על הקריטי ועל הפלטי, ואדון ירם על המס, ויושפת מזכיר, ויש לנו את שבא הסופר, וצדוק ואביתר כהנים הם עוד ילוו אותנו, ויש גם את עירה ירי כהן לדוד, ואנחנו בעצם סיימנו. הפסוקים האלה שמתארים את השלטון של דוד, הם הפסוקים שגם ליווינו בתחילת שלטונו של דוד. אתם יכולים להשוות פסוק אל פסוק, ממש לפני שיצאנו למלחמה, המות הגדולות של דוד, זאת אותה רשימה שקראנו, אחד לאחד. זאתי הרשימה שהתחילה את מלכותו של דוד, ובאמצע היה לנו את כל סיפורי המלחמות יחיד, את חטאו של דוד ואת נפילותיו עם המרידות, וסגרנו. בעצם פה נגמר סיפורו של שמואל ב', הפרק הבא, פרק א', יגלגל אותנו כנספח לדברים שקרו קודם, ועל זה נדבר בעזרת השם בפרק הבא.